אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, איתכם ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1,400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו. כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. צהל הבוקר מתיר לפרסום כי 12 חיילים נהרגו בפעילות ברצועת עזה. סגן אריאל רייך, בן 24 מירושלים, רב תוראי אסיף לוגר, בן 21 מיגור, סמל עדי דנן, בן 20 מיבנה, סמל ראשון אילל סולומון, בן 20 מדימונה, סמל ראשון ארז משלובסקי, בן 20 מאורנית, סמל ראשון עדי לאון, בן 20 מנילי, רב תוראי עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב, רב תוראי ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה, סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים, ופדיה מרק. פדיה מרק הוא בנו של הרב מיכי מרק, שנרצח בפיגוע ירי בדרום הר חברון לפני כ-7 שנים, גם הוא נהרג. שני הרוגים נוספים עדיין לא הותר לפרסם את שמותיהם. חללים אלה מצטרפים לשני לוחמי סיירת גבעתי, שעל מותם הוכרז אתמול, סמל ראשון רועי וולף, בן 20 מרמת גן, וסמל ראשון לוי ליפשיץ, גם הוא בן 20 ממודיעין מרק. מכבים ראות. מכה קשה וכואבת, אמר שר הביטחון יואב גלנט, ליבנו ומחשבותינו עם משפחותיהם היקרות. גם מאיתנו, יהי זכרם ברוך.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו כאן. הבוקר נדבר על מצבם של תלמידות ותלמידי ישראל, הן אלה שנפגעו מהתופת ונעקרו מבתיהם, מהכיתות שלהם, בתי הספר שלהם, מהמורות והמורים שלהם, והן אלה שמתחילת הלחימה נעים בין זומים לנוכחות פיזית בכיתות, על ההשפעה של האירועים על מצבם הנפשי של הילדות והילדים, גם המתבגרים, ועל ההשפעה של זה על הלימודים שלהם. קמתי והבוקר הוא שחור, לחיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לזכור. את המילים האלה כתב המוסיקאי בן דנציג כבר לפני כעשור. עכשיו כנבואה מפחידה שמגשימה עצמה, הוא אכן התעורר לבוקר שחור כאשר אביו ודודו נחטפו לעזה וחיי ביתו ניצלו בזכות תושייה של אמו. דנציג מוציא כעת לאור את השיר ההוא, צבע אדום שמו, והוא יהיה איתנו. לפני כמעט 50 שנים, ב-1974, כתבה הפזמונאית תלמה על יגון רוז, שיר שהפך לאמנון, אין לך מה לדאוג שמו, ועכשיו בראי מלחמה אחרת הוא מקבל פנים חדשות. לא עוד לך, אלא לך, לא לובש, אלא לובשת, לא עריות, אלא לביות, מחווה לחיילות צהל האמיצות, על יגון רוז תהיה איתנו. וגם נמשיך בפרק ב' אודות יצירות אמנות היסטוריות שנוצרו בעת ואחרי קרבות ומלחמות. אם אתמול עסקנו ביצירות מן העולם, היום נתמקד ביוצרים יהודים לאורך השנים שתיארו זוועות שחוו. עוד דברים רבים כמובן בשעתיים הקרובות שאנחנו כאן איתכם. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. בימים רגילים בכל תוכנית שלנו מאזינות ומאזינים היינו מונים כעת את ימי שוויו של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, אבל אסון נפל על כולנו ומאות שבועים ישראלים נמצאים בשטחי עזה. איש לא יודע מה עלה ומה יעלה בגורלם. אנחנו נברך אותם ואת בני משפחותיהם מכאן שיצאו מחושך וצלמוות, שישובו במהירות לחיק משפחותיהם. את הבוקר כהרגלנו אנחנו פותחים בשיר. הבוקר המשוררת ראויה בורברה שתקרא עבורנו את שירה אין זמן לשאול, כפי שתרגם מערבית נביל טאנוס.
אין זמן לשאול, אין זמן לשאול היכן הדרך. אני כבר לא מזהה מי אויב ומי חבר, ואני אין לי אויבים. הם שנאו אותי בגלל מי שאני, בגלל דתי. לא ביקשתי מאמי ללדת אותי ערבייה, יהודייה, נוצריה, מוסלמית. לא ביקשתי. עוד לא התאוששתי מפצעי הקודמים. אני כמו אבן סקילה. כמו קוביית מזל. הו משחק הנישול. די. די. הו משחק הפילוג בין קבוצה ליחיד. מה עוד? הלמוד תופי מלחמה נשמעים. אך מקל תופים אין בידי. לכן בראיות אלחם בכם ובתגובות. אין זמן לשאול היכן הדרך. בוא איתי. לא אויב ולא חבר. אין לי אויבים. כל אחד מכם לדרך הוא חבר.
כל אחד מכם לדרך הוא חבר. ככה המשוררת רוויה בורברה, שקרא עבורנו את שירה אין זמן לשאול, מי שתרגם מערבית הוא נביל טאנוס, נודה כמובן לשניהם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. שר החינוך יואב קיש מודיע על דחיית בחינת הבגרות, בחינות מועד החורף יידחו לחודש מרץ 2024, ובחינות מועד הקיץ יידחו לסוף מאי 2024. זו הזדמנות עבורנו לפתוח את התוכנית ולדבר על מצבם של תלמידות ותלמידי ישראל, גם אלה שנפגעו מהתופת ונעקרו מבתיהם, וגם אלה שמתחילת הלחימה נעים בין זומים לנוכחות פיזית בכיתות. נשאל על מצבם הנפשי, על ההשפעה של האירועים על מצבם הנפשי, וגם על ההשפעה של כל זה על הלימודים עצמם. נברך לשלום את עידית דיין, מנהלת בית ספר יסודי גיל רבין בסדרות. היא נמצאת כעת עם תלמידים מפונים בים המלח. שלום עידית.
שלום רב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מי שלצידך היא המורה גלי אשת בזק, מורה לאזרחות בתיכון כפר גלים. זה ממש ממש ליד חיפה. שלום גלי.
שלום.
תודה לך שאת נמצאת איתנו. עידית, נתחיל איתך ברשותך. עוד קודם, מה שלומך, מה שלום המשפחה?
אנחנו בימים אלה מנסים להיות בסדר במצב שהוא לא בסדר. אני נמצאת עם המשפחה שלי בים המלח. הגענו הנה על מנת שאני אוכל להפעיל את המרחב החינוכי לילדי גדרות.
מה שלום הילדים שאת מטפלת בהם? באיזה רגע את תופסת אותם?
מצב הוא לא ברור. הילדים כרגע התרחקו מאזור הרעש, מאזור הסכנה. נמצאים במקום שהוא שקט, וים המלח לשמחתנו רגוע. והאווירה של עליות ביחד די מקלה על המצב הנפשי, ומאפשרת להם לשמור על שגרה בימים לא שגרתיים. המפגש עם החברים בבוקר במרחב הלימודי מאפשר להם קצת לחוות ילדות ורגעים שמחים, והתעסוקה בעצם והשגרה, זה מה ששומר עליהם.
המפגשים הם מפגשים קצת כמו בית קטן בערבה, נכון? ילדים בני 3 לומדים או נמצאים יחד עם ילדים הרבה הרבה יותר גדולים מהם.
לא בדיוק, אנחנו עשינו חלוקה. פתחנו בתוך מלון רויאל, מרחב חינוכי, שמאפשר אומנם לא כל גן בנפרד, אבל כן עשינו חלוקה לשכבות גיל. גן טרום חובה מחובר עם חובה, א' עם ב', ג' עד ו'. אז כן יש רב, אנחנו כן עובדים על רב גילאי, אבל עדיין יש הפרדה, באמת בשביל להתאים את התכנים, ואת מה שאפשר בהתאם לשכבת הגיל.
הם בכלל פנויים נפשית ללמידה עכשיו?
אני אפתיע במה שאני אומר, אבל כן, יש ילדים שהלמידה היא שומרת עליהם, שמבקשים לשבת, המרחב שלנו מחולק לפי בחירה. אנחנו לא חושבים שעכשיו לייצר כיתה רגילה ולמידה זה משהו שהוא נכון עבור הילדים. ולכן המרחבים שהקמנו הם מרחבי בחירה. הילדים נכנסים, מחולקים לקבוצות, ועוברים בתחנות של למידה, של כישורי חיים, של מיומנויות חברתיות, של חוסן. וישנם ילדים, קבוצה לא קטנה, שמעדיפים להישאר דווקא באזור של הלמידה.
של החשבון, של השפה, של האנגלית, זה העוגן שהם זקוקים לו.
זה העוגן, בדיוק. וגם הילדים חוזרים הנה, כי הם מבינים שאין משהו שהוא מאלץ אותם. שהם יכולים לבחור מה נוח להם, מה מתאפשר להם, בהתאם לפניות שלהם, הרגשית. ואני חושבת שזה עושה להם טוב. אני גם רואה, העובדה שהילדים חוזרים, ואנחנו מיום ליום גדלים במספרים של הילדים שמגיעים למרחב למידה, אני מבינה שזה מאוד משמעותי עבורם.
אני רוצה לעבור אל גלי, אבל עוד לפני כן, עידית, ברשותך, מה מצבם הנפשי? הם מטופלים נפשית?
בוודאי. מרכז השופח של עיריית שדרות, שירות הפסיכולוגי נמצא פה איתנו. אנחנו צמודים לפסיכולוגית. אנחנו, הצוות החינוכי, נותן מענה במעגלי שיח ולא מעבר. אבל כשאנחנו מזהים מעגל הבקיאות, כשאנחנו מזהים ילד שזקוק למענה נוסף, אנחנו מערבים את השופח, את השירות הפסיכולוגי, והם מקבלים מענה שהוא אישי, אם יש צורך בפרטני, משפחתי, ילדים פה מטופלים, יש פה המון המון גורמי טיפול שנמצאים איתנו במלון, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, מטפלים בחוסן, אנחנו מנסים לתת פה לילדים את המענה הכי טוב שהם יכולים לקבל.
אשאל אותך עוד רגע ברשותך עידית, אם למרות הכל, למרות הזוועות שהם עברו, הם מתגעגעים הביתה. אבל עוד לפני כן, גלי אשת בזק, מורה לאזרחות בתיכון כפר גלי. מה שלומך, מה שלום המשפחה?
בסדר, באופן יחסי לנסיבות. בצפון יש איזה שקט יחסי ביישובים הלא מאוד צפוניים, כמו חיפה וכפר גלים. שקט מתוח, מחכים כל הזמן. מחכים להודות מאחי שמגויס כבר חודש כמעט. זה המצב בגדול.
והתלמידים שלך, מה שלומם?
אני אגיד שהתלמידים, בדומה למה שאמרה עידית, מאוד נאחזים בשגרה ברובם הגדול. בית ספר מקיים לימודים נכון לעכשיו חלקיים, זאת אומרת חלק בזום וחלק בבית ספר. זה דורש הרבה מאוד גמישות גם מהבית ספר וגם מהתלמידים, והם מראים הסתגלות מאוד מהירה, כאילו לצערנו, לשמחתנו, הם תרגלו את זה כבר היטב בקורונה, אז כולם מכירים את הנוהל, ומצד שני, המצב מאוד מורגש, מאוד מתוח,
כי גם לילדים האלה שאומנם נמצאים בצפון, אבל גם להם יש אחים, וגם להם יש הורים, וגם להם יש בני דודים, וכולם בתוך העניין הזה, ולא משנה גיאוגרפית איפה הם נמצאים.
ברור, המונים שהאחים שלהם בעזה, או בגבול הצפון, או במקומות אחרים, וההורים גויסו ובקושי נמצאים בבית, או מצב לא פשוט.
הזום הפך פחות מזעזע ממה שהיה בקורונה?
לא, הזום הוא זום. הוא יישאר זום, לא משנה אם הוא זום או מיט, הוא תמיד לא מוצלח. הוא לא עושה טוב לא לתלמידים, לא למורים שנשארים עם ילדים קטנים בבית. אין בו הרבה הצלחות, אבל הוא כן מאפשר איזשהו סוג של שגרה, ואם אפשר לקרוא לזה פגישה עם הילדים, אני גם לא בטוחה. רוב הזמן אתה מול או מצלמות סגורות או מצלמות שטוחות, אבל ברור לך שחלק ניכר מהילדים במסך מקביל, ואני חייבת להגיד שאפשר להבין אותם. שיעור בזום זה לא האטרקציה הכי גדולה במסך, וגם הם רוצים להסיח את הדעת של עצמם. אז היום אתה תופס אותי ביום של בית ספר, אבל ביום של זום אני נשמעת יותר מיואשת.
וצריך לומר, את מורה לאזרחות, גלי, ואולי, כן. אולי זה המקצוע, אני לא יודע, תמצאי את המורה, תמצאי מילה עבורי, זה, 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 זה אולי התחום הקשוח ביותר לעבור, להעביר אותו עכשיו, ללמד
כן,
אותו
זה.
עכשיו?
קשוח זה בדיוק המילה שהייתה לי בראש, קשוח מאוד.
כי פתאום כל הערכים שלא בעת מלחמה את מלמדת בצורה טבעית יותר, פתאום בעת מלחמה מקבלים פרופורציה אחרת.
אני אגיד שבאופן אישי אני לא ממש מסכימה עם האמירה הזו, אני חושבת שהערכים שהם לא בעת מלחמה נבחנים דווקא בעת מלחמה, ערכים של אנושיות ושל זכויות אדם משני הצדדים, מה שכן, זה הרבה יותר קשוח להעביר אותם בזמן מלחמה, כשהכל מאוד מאוד רגיש ומאוד קשה ומאוד טעון, ויש מקומות שזה מצליח יותר ומקומות שזה מצליח פחות. אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו כאנשי חינוך, ובוודאי כמורים לאזרחות, זה לא לוותר על הערכים האלה, כי עכשיו מה שנקרא שקט יורים, אלא להפך, דווקא בזמן הזה אנחנו נבחנים ביכולת שלנו לראות את האנושיות ולראות את הקושי ואת הכאב במקומות שהם מסמין הסתם מובנים אליהם. זה ברור שזה קיים בצד שלנו, אבל זה גם קיים בצד השני.
אפשר להניח, אבל גלי, שאת שומעת אולי מהתלמידות והתלמידים שלך דברים שבמצב רגיל פחות היית מוכנה לשמוע בחלל הכיתה.
אני אגיד שאתה מאוד צודק, ואני עדיין מתעקשת שאצלך זה הצלצול, הוא תכף הוא ייגמר. אני אגיד שכן, כשנגמר שיעור שלי לאזרחות שילדים שרו בו, שכולם יסטרפו ושכולם ימותו, זה אומנם היה קבוצה קטנה, אבל מאוד שעשתה הרבה רעש, כמו שהדברים האלה תמיד עושים רעש, לא ניתן היה להתעלם מזה, למרות שזכיתי לתגובות כמובן קשות, אבל לא, הגבולות של השיח צריכים להישאר ברורים, לא גם עכשיו, אלא במיוחד עכשיו.
נשים נקודה ברשותך. עידית דיין, מנהלת בית ספר יסודי גיל רבין בסדרות, הילדים מתגעגעים הביתה?
בוודאי. יותר משהילדים מתגעגעים הביתה, ההורים. לא פשוט לעקור את עצמך ולעבור לחדר בבית מלון, וזה לא אווירה של חופשה.
אפילו בחופשה אני שונא את זה.
בדיוק. אז זה לעבור עם משפחות שלמות לתוך חדרים בבתי מלון, משפחות גבולות, פחות אפשר לנהל חיי משפחה. והילדים מתגעגעים לחברים שלהם, למקום האמיתי, לסביבת החיים הטבעית שלהם. אבל הם גיבורים אמיתיים, והם מבינים שהמצב הוא זמני. יש ימים שהם יותר מאתגרים, יש ימים שהם יותר טובים, אבל העובדה, ואני מחזקת את זה שהזום הוא לא הפלטפורמה שפשוט לעבוד איתה, העובדה שאנחנו נפגשים פנים על פנים והם רואים פנים מוכרות מסדרות מהמורים, מצוותי החינוך, חברים מבתי מלון נוספים, כי המרחב בעצם יש שאטל שאוסף את תלמידי סדרות מבתי המלון השונים, אז זה מה שנותן להם את העוגן ואת את התחושה של בית לצד זה שהם לא בבית.
ואם אני אעז לומר עכשיו, עידית, דברי כפירה, בטח בתוכנית הזאת, אולי הם בכלל לא צריכים ללמוד עכשיו? אולי הם צריכים לטפס על עצים ולראות טלוויזיה?
אני לא מסכימה, כי הלמידה היא לא למידה של בית ספר, ולכן זה מרחב חינוכי. ילדים זקוקים לגבולות, זקוקים למסגרת, זה מה ששומר עליהם. בשבוע הראשון אנחנו הקמנו את בית הספר ביום הראשון של השבוע השני. ובשבוע הראשון הייתה פה אווירת חגיגה, צוותי בידור, זמרים, מאפרים, מאפרות, תמות. נתנו לילדים להיות באופן חופשי, ולהורים היה הרבה יותר קשה להחזיק את המצב. ברגע שיש להם את השגרה, והם יודעים שהם קמים בבוקר ל3-4 שעות במרחב החינוכי, והפעילויות הן מאוד מאוד גמישות ומתוך בחירה, יש פה אתמול הבאנו סדנת נגרות, ואנגלית הם לומדים באמצעות מחשב ואוזניות בצורה חווייתית. אז בעצם אין פה תחושה של שיעור הפסקה. אני רוצה לומר לך שהם נמצאים ברצף, אין לנו אפשרות לצאת פה להפסקה. ואנחנו אפילו לא מרגישים את הצורך שלהם בהפסקה, שזה משהו בשונה ממה שקורה ברגיל בתוך בתי הספר. אז וגם שוב אין חוק חינוך חובה, מי שבוחר להישאר בבית מלון ולעשות את הכיף שלו הוא יכול להישאר, אבל עדיין אנחנו רואים שילדים חוזרים, וזה רק מחזק את העובדה שהשגרה שומרת עליהם ונותנת להם עוגן להמשיך ולהחזיק עוד יום ועוד יום מחוץ לבית באזור שהוא לא הבית שלהם.
אולי מילה לסיום שלך, גלי, דווקא עם הניסיון שלנו בעת קורונה, כל התקופה הזו, הילדים בכלל, יוכלו להרים את הראש ממנה, או שאנחנו נראה צלקות ממנו?
זה דור שמאוד נפגע מהקורונה. הדור הזה שעכשיו אצלנו, הוא כבר שילם מחיר מאוד כבד, במשך תקופה מאוד ארוכה. אין ספק שהמחיר עכשיו הוא אחר לחלוטין, הוא הרבה יותר כבד, ומה גם שאנחנו לא רואים צפי לסיום כרגע. אני מאוד אחזק את מה שעידית אמרה, אני חושבת שהשגרה זה המגן הכי טוב כרגע על הרוב הגדול של האנשים, וביחד עם זה הגמישות שאנחנו רואים גם בבתי הספר, בנושא של תלמידים שכן, יש תלמידים שההורים הוציאו אותם מהארץ, יש תלמידים שעדיין חוששים ההורים לשלוח אותם לבית הספר, ואנחנו מתגמשים בהתאם ומאפשרים את מה שבסוף כל בית מחליט בתוכו על הילדים שלו, כי בסוף ההורים יודעים הכי טוב מה הילדים שלהם צריכים. וכן, אנחנו מאפשרים את המקום של השגרה שהוא כל כך כל כך חשוב עבור הילדים.
עבור כולנו. עידית דיין וגלי אשת בזק, תודה רבה לשתיכן שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה לך.
אנחנו כאן גם כן תרבות ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אנחנו לא שואלים עוד מה שלומך. תוך ימים המילים הפשוטות האלה הפכו לשאלה שאין לה תשובה. כך כותבת הסופרת קלת פרס ספיר נועה ידלין במאמר שובר לב שפרסמה ברולינג סטון הנחשב. לא רק זה, אלא שבסופו של אותו מאמר תוהה ידלין, האם היא אי פעם תוכל לשוב ולכתוב. היום אני מבינה, היא כותבת, שכתיבה זקוקה לתקווה, היא זקוקה לעתיד. נועה ידלין, שלום.
היי גואל, שלום שלום.
מה שלומך, מה שלום המשפחה?
כיוון שהקריטריונים לשאלה הזאת מאוד השתנו בחודש האחרון, אז שלומנו בסדר. שלומנו בסדר, אנחנו...
כי כל עוד אנחנו לא חיים ולא בשבי, אז שלומנו בסדר.
בדיוק, אנחנו כן, לא נפגענו במעגל הראשון, כל הזוועה הזאת, אבל אתה יודע, אני מרגישה שבמובן מסוים כולנו נפגענו במעגל הראשון מהדבר הזה. אז זאת אומרת, כולנו, אתה יודע, אני מניחה כמו כולם, כמו כל אחד אחר, אני חושבת על זה שלגמרי במקרה לא ילדיי הם שחטופים שם בעזה. אז לכן באמת זה יכול היה להיות כל אחד מאיתנו, ולכן כנראה כולנו צריכים להיאבק במידה דומה כדי לשנות את המצב הזה.
אותו מאבק עליו את מדברת, נועה, זו הסיבה של פרסום מאמר שכזה בעיתון בינלאומי נחשב שכזה, להגיד תסתכלו עלינו רגע?
תראה, מרגע שקרה מה שקרה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו מחפש מה הוא יכול לעשות. כולנו הרי עוזבים חבילות או עושים שעות טיפור, או כל אחד עושה מה שהוא יכול לתרום. ובין היתר, אני הרגשתי שבכל פעם שנקראת בדרכי ההזדמנות לתאר לעולם מה קרה פה ולקרוא לשחרור החטופים, אני לא יכולה מבחינה מוסרית או מכל בחינה אחרת לא לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. ולכן כשפנו אליי מהרולינג סטון, כמובן שמיד אמרתי כן.
ואת במאמר הזה גם מספרת להם על חטופה קרובה אלייך.
אני מספרת להם, שוב, אתה יודע, זה יש המון דרגות של קרבה. אני מכירה, זאת אומרת, שמישהי שנרצחה, שהיא עובדת עם בעלי, ויש אימא של מישהו שאני מכירה, אישה מאוד מבוגרת, שחטופה בעזה. אז כן, נתתי אותם ככה כדוגמאות, אבל כמובן שכולנו יודעים שיש כל כך הרבה. אבל כן, אלה מי שככה הכי קרובים אליי ולאנשים שאני מכירה.
את מרגישה עם הפרסום הזה ברולינג סטון ועם פרסומים והקשרים אחרים שאכפת להם, שאותם אנשים שאנחנו מבקשים שיושיטו לנו יד, אכפת להם בכלל? הם קוראים את המאמר וממשיכים הלאה לידיעה על קרדשיאן?
תראה, שאלה מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך כן, שמרגע מהשבעה באוקטובר, אני מקבלת בלי סוף הודעות תמיכה והתעניינות מכל העולם. זה כן. זאת אומרת, אני מקבלת רושם שאנשים כן מפנימים את... לפחות במידה מסוימת את גודל הזוועה ואת העובדה שמדובר בדבר מאוד, מאוד קיצוני ומאוד מאוד חריג. אז אני כן מרגישה שלאנשים אכפת ולאנשים, כן, ושזה מתעניינים. אתה יודע, האם קוראי רולינג סטון התעכבו על המאמר הזה, האם הם יקראו אותו עד סופו, האם הם ידפדפו לעמוד הבא, כמו שאתה אומר, לקרדשיאן, אני לא יודעת. אתה יודע, אני לא יכולה להגיד לך שלא עצרתי בשבועות האלה לחשוב על כל מיני זוועות שמתרחשות בעולם, שגם אנחנו אולי דפדפנו את העמודים שלהן בעיתון. אני לא יודעת אם כולנו יכולים להגיד את כל הדברים המזוויעים שמתרחשים בעולם, אנחנו באמת עוצרים ומקדישים להם את תשומת הלב שראויה להם. אתה יודע, זאת ככה שאלה עקרונית אולי על טבע האדם, ועל ממי אכפת לנו יותר וממי אכפת לנו פחות, שזה גם אולי דבר טבעי. אני רואה שאף אחד בעולם לא יכול לקחת את כל האסונות על כתפיו, וכל אחד כנראה קרוב יותר לאסונות מכל מיני בחינות קרובים אליו. אבל כן. אני מרגישה שאני מקווה שמישהו קורא, ואני מקווה שזה נופל על איזשהן אוזניים קשובות או עיניים אכפתיות.
את, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, את גם בסוף המאמר טועה, האם אי פעם תוכלי לשוב אל אותו קובץ שנמצא על, 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 על המחשב שלך, אותו קובץ מהשישה באוקטובר.
כן. אני, תראה, זה כל כך מוזר, אני מרגישה ש, אתה יודע, כתבתי את המאמר, וכמו שאתה יודע היטב, כותבים, ואתה יודע, עד שעורכים, ועד ששולחים, ועד שהעיתון מפרסם, ועד שהוא מעצב, חולפים כמה ימים. ובכל יום כזה שחלף, שלחתי לרולינג סטון עדכונים. קודם כל עדכונים, כי כמובן המספרים כל הזמן מתעדכנים, למרבה הצער. אמרתי להם, טוב, זה כבר לא 224, זה 228, וכו' וכו'. אבל גם אני מרגישה שהמצב כרגע הוא כל כך, כל כך, כל כך קיצוני, שמה שהיה נכון לפני שלושה ימים כבר לא נכון עכשיו. אני אולי זה מוזר לומר, אבל בימים שחלפו מאז שכתבתי את המאמר הזה, שזה לפני ימים כפורים, אני יכולה להגיד לך שכן, אני חושבת שאני כן אחזור לכתוב. זאת אומרת,
תסבירי.
אני לא יודעת אם, זאת אומרת, אני לא חושבת שבאמת חשבתי שאני לא אחזור לכתוב אי פעם, כי מה אני אעשה בחיים האלה אם אני לא אכתוב? אבל זאת אומרת, העליתי את זה יותר כשאלה ככה על, על הכוח של כתיבה ועל איזה ערך, איזה ערך יש לה או אין לה.
אבל את גם מסבירה את הדברים שלך במאמר. את אומרת, עד כה חשבתי שכתיבה היא, אני עושה פרפרזה, כן? היא לחטט בפצעים, היא לחטט בכאב. היום אני מבינה, את כותבת במאמר, שהכתיבה חייבת עתיד, היא חייבת תקווה.
נכון, אני באמת מרגישה כך. ועכשיו אני חושבת, אגב, אני גם, אתה יודע שחשבתי על כתיבה לפני כמה ימים או לפני שבוע, חשבתי גם שאתה יודע שכותבים, הכתיבה חייבת עתיד גם במובן הזה, שאתה צריכה לדעת לאיזה עולם את כותבת. זאת אומרת, איך אנשים ידברו בעולם ש... שיקרא את הספר שלך. Mm-hmm. איך השפה תשמע, mm-hmm. איך האנשים התייחסו זה לזה, mm-hmm. מה היו יחסי הכוחות, mm-hmm. מה היו הדינמיקות החברתיות.
איזה עצב הולך השתלט על אומה שלמה.
בדיוק, mm-hmm. איזה עצב, מה היו הנימים שמרכיבים אותו. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב בלי לדעת לאן כותבים. ופתאום הרגשתי שהעתיד הוא עמום, הוא בלתי נודע לגמרי. זה כמו לכתוב לא ספר שיצא ב-2024, אלא ספר שיצא ב-2075. לא יודעת איך ייראה העולם. זאת אומרת, אנחנו נקום לתוך מקום כל כך שונה. אבל עכשיו אני יותר, אני החזרתי באיזושהי מידה את ה... את האחיזה באמונה שיש עולם לכתוב אליו. כי זאת אומרת, שיש עולם לכתוב אליו, ושיש עתיד לכתוב אליו, ושיש חיים לכתוב אליהם.
כנראה שאין לנו ברירה אלא לחשוב ככה, נכון?
כי אין לנו ברירה אלא לחשוב ככה, כן. כי נשארנו בחיים, ואנחנו צריכים לעשות איתם כל מיני סוגים של דברים, ובין היתר... גם את הדבר הזה.
גם את הדבר הזה. נועה ידלין, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר.
אהבה בחזרה, ואני מקווה שכל החטופים יחזרו היום.
הלוואי, תודה נועה.
תודה גואל, ביי.
אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אסתר רדה, שביוזמת קבוצת מילואימיות ומשרד הפרסום מכאן, מבצעת מחדש שיר בן כמעט 50 שנים, שיר שהפך מזמן להימנון. אבל עכשיו בראי מלחמה אחרת, לא מלחמת יום הכיפורים, אז נכתב, הוא הופך מ-אין לך מה לדאוג, מ-אין לך מה לדאוג, מ-אין לך מה לדאוג, לאין לך. חמה לדאוג, וכולו מחווה לחיילות צהל האמיצות, לא עוד לובש, אלא לובשת, לא עוד עריות, אלא לביאות. מי שכתבה את המילים ומי ששינתה אותם כעת היא משוררת, מלחינה ובכלל אשת אשכולות, תלמה על יגון רוז, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
מה שלומך תלמה, מה שלום המשפחה?
בעזרת, ברוך השם שכולם בסדר, המשפחה בסדר ואני בסדר, ו... ואני, כמו כולם, במפגש הנוראי, איך אומרים, במפגש עם הרוע, והמסקנה שלי, אני גם קצת שמעתי עכשיו את נועה ידלן, המסקנה שלי, שמהרוע אנחנו חייבים לצאת אל האור, כי תמיד יש גם אור, וכאילו לא היינו יודעים שיש אור אם לא היה רוע, אבל לא רוע כזה נוראי. ואנחנו לוקחים את זה, סופגים את זה, אני רואה את כולם, אני רואה את עצמי, ומתוך זה אני שמחה להיות בצד המואר, ואני מנסה בכל כוחותיי להביא את כולם לשם, כי יש טוב בעולם. אנחנו נפגשנו עם כזה רוע שאנחנו מפחדים שאין, יש,
כן, כן.
והוא יישאר.
פשוט להשתגע. אמרתי בתחילת דבריי, תלמה, שאת השיר ההוא, המקורי, כתבת בעיתות מלחמת יום הכיפורים.
זה בדיוק 50 שנה.
זה דומה איכשהו, הלך הרוח דומה, מצב הרוח דומה, השפיפות דומה, על זה שבא לי לשים את הראש בקיר דומה. מה זה דומה?
אני אגיד לך במה זה דומה. זה דומה בהתגייסות, אני חושבת, בתובנה של כולם, שבכל, בימי שגרה, איך אומרים, אנחנו כולנו עסוקים בעצמנו, שאנחנו הבנו כולנו שזה של כולנו הכל, הצבא הוא של כולנו, הלוחמות הנהדרות האמיצות האלה, אני רוצה גם להגיד שזה בא מהם הכל, אני זכיתי בזה כאילו להיות חלק מהמאמץ המלחמתי והמורל, איזה עוצמה יש בבחורות האלה שנהדרות, הן לוחמות, וזו זווית אחרת. בגלל שפנו אליי, אז יצא לי גם לקשר את כל המתנדבים הנפלאים האלה שעשו גם את זה, שזה נקודת אור. נקודת אור זה חשוב. כל אור קטן מגרש חושך גדול. ועכשיו, אפילו עכשיו שהתחלתי לשמוע טיפה, כבר עולה לי חיוך. זה כבר לא ממני, אני אומרת, אני שליחה שלו. הוא יחזור אליי תמיד בשביל לעשות מה שצריך בשבילו, לתקן אותו. זה כמו עץ שגדל בגינה. אז ככה, ככה אני מרגישה, ואני בעיקר מלאת תודה ללוחמות הנהדרות האלה, ולכל כולם שבאו, כולם בהתנדבות ורק רצון לתת עוד קצת, עוד קצת ממשהו טוב.
את זוכרת אז כשישבת וכתבת את זה?
כן, אני זוכרת מאוד.
קחי אותי למטבח, לסלון, קחי אותי לאיפה שהיית.
אני אקח אותך. אני ישבתי בדירה שלי, בדירה שכורה כזאת, אתה יודע, סטודנטית כזאת, על פוף. עכשיו, למה ישבתי על פוף ולא זזתי? למה לא זזתי? כי אחי גיורא היה בהנדסה ימית, ואני ידעתי אז אני החלטתי שאם אני לא אזוז, בזמן שלא התנדבתי למשהו, אז אם אני לא אזוז, אז לא תיפול עליו פצצה. וככה שכבתי לי ככה במין פוף גדול, ואז דפק בדלת קובי אושרת, שאנחנו עבדנו ביחד והכרנו כמובן. הוא בא מהקרבות, הוא בא מסיני, בצוות הווי, והוא היה מאובק כזה, והוא נכנס מאוד מרוגש, ואמר לי, תראי, מוכרחים להרים להם את המורל, את לא מבינה מה שהולך שם. כמובן שאני לא יכולתי להבין בדיוק, אבל אמא שלי, אופרה ליגון, עליה שלום, הייתה עיתונאית והייתה שם בכל מקום, והיא חזרה עם ההרגשה האיומה הזאת, הקיומית של המדינה, של חורבן בית שלישי וכאלה דיבורים. אז אני הבנתי את העוצמה הזאת, ושהוא ביקש ממני לכתוב מילים, יש לה מנגינה, הוא הביא איתו, הוא הביא קסטה. אז אמרתי לו, אני חושבת שאני לא יכולה, אני לא יכולה, זה חורבן, מאיפה אני? לא, באיזה שעה אתה צריך את זה? אז הוא אמר לי, ב6:30 שזה יהיה בארון חשמל, הטקסט. ואז הוא הלך, והייתה לי גלויה מאח שלי מה-17 באוקטובר, אז אני אומרת לך שזה ממש 50 שנה, מה-17 באוקטובר, ובגלויה כתוב, אין לך מה לדאוג. שמה זה, אצלי זה סימן תמיד לדאגה. ואפילו כתבתי שכשיחזור העיר אני אתחתן, ואחר כך באמת הם התחתנו, ועירית שעד היום ביחד, ו... אני גם אגיד לך, מתוך יום שישי האחרון של השישה באוקטובר, ישבנו חברים אצלנו על המרפסת ודיברנו.
אני כבר לא יודע על איזה שישה באוקטובר את מדברת, האם של 73 או של 23.
של 23. ודיברנו הרבה על המלחמה, זה הדור שלנו. ואיכשהו הגענו לדבר, ואני לא רוצה להגיד לך על איזה פרטים יצאו, כולל איך אנחנו נהיה עכשיו במקלט, אני לא מבינה למה, וקמנו בבוקר אני לא קמתי ב6:30, קמתי יותר מאוחר להזרקה שנייה, ובכלל לא הבנתי מה זה הצליל הזה. זה היה כאילו, יש איזשהו חיבור, זה היה ככה, כאילו יש איזשהו, מאותו מקום, כאילו לא עבר כלום.
כאילו לא עברו 50 שנים, אבל אני רוצה רגע לחזור לדברים שאמרת, אודות האימא שלך, אופרה אליגון, כן. שהתייחסה אל אותה תקופה, אל אותה מלחמה, כאל חורבן בית שלישי. אנחנו שומעים גם היום דיבורים כאלה. אנחנו רואים את ראש הממשלה שלנו, שמדבר במונחים של מלחמת העצמאות, כן. השנייה. אנחנו רואים באום את השגריר, כן. עם טלאי צהוב. אנחנו באמת שם, או שהיציאה מפרופורציה, דווקא מזיקה לנו.
זה לא יציאה מפרופורציה. אנחנו ראינו רשע לא אנושי, מפלצתי, זוועתי, שאי אפשר להאמין שהוא קרה, ואי אפשר לקבל את זה, ואי אפשר לקבל את התחושה שאנחנו, העם שלנו, הפקירו אותנו גם. אנחנו ראינו רשע שאין כמותו, וזה במקום אחר, וזה אזרחים, זה הבדל גדול. מבחינה של הרגשה קיומית, אז גם ההתאוששות הייתה יותר מהירה, גם כמו שבמלחמת יום הכיפורים, אבל זה משהו אחר, וזה משהו שבן אדם שהוא גדל על ערכים הומניים, וזה אנחנו כולנו, קשה מאוד, קשה מאוד לקבל, להאמין שזה קרה. זה גדול מהאכלה. ולכן אני אומרת, כולנו, קחו, תצאו ישר בחזרה אל האור.
אבל את גם מדברת במונחים של הפקרה, כי זה לא נעשה בחלל ריק.
הייתה תחושה של הפקרה, של הפקרה. אנחנו, האזרחים הרגישו שאין כאילו מדינה, זה משבר מאוד גדול של אמון. האמת היא שהדרך שהאזרחים בחזרה החזירו את המושכות לקיומה של המדינה, זה היה מהר מאוד. בגבורה אדירה. זאת ההרגשה, אבל זה הייתה. ולכן זה דומה באיום הרוחני על הקיום.
יפה. הרוחני דווקא. אולי יהיה מילה לסיום ממך, תלמה, דווקא מהניסיון שלך, דווקא מהמלחמות הרבות שלצערנו הדור שלך חווה. איך אומה קמה מאסון כזה?
אם אנחנו קמנו מכל האסונות שלנו הקודמים, מהשואה, כמו שאומרים גם, אנחנו נקום. אומה קמה כי יש לה אמונה גדולה, וכי אין לנו ארץ אחרת. אז היא תקום, היא קמה. היא קמה, תראי, כל אחד היא קמה כי כל אדם לוקח כאן אחריות, חוץ מהמעגל הקטן שלו, על כל המדינה. ככה אנשים מרגישים.
מעגל השלטון, את מתכוונת, תלמה.
מה המעגל? לא, מעגל, אני מדברת על האזרחים, שכל אחד
עושה את מה שצריך.
שזה שלו, הכל. אני מרגישה הרבה שנים שהגורל שאני כאילו בגלובוס, הרגשה שהמדינה זה אני, שזה הכל באחריותי. אנשים מרגישים שהם צריכים לתת משהו בשביל שזה שלהם. אנחנו מרגישים שזה באחריותנו, וזו הרגשה נהדרת.
פתאום קם אדם. פתאום קם אדם
ומחליט. פתאום קם אדם הבוקר, כן. כל פעם הוא קם מחדש, הוא מרגיש הוא עם.
תלמה על יגון רוז, אהבה מאיתנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
שלום.
אנחנו כאן מאזינות ומאזינים ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אנחנו עדכנו אתכם אתמול ונעשה זאת גם כעת. ביום שלישי הקרוב, במלאת 30 לתקיפה של חמאס על ישראל, תחנות הרדיו של כאן, כאן 88, כאן ג' כאן מורשת וגם אנחנו, כאן תרבות, ינציחו את הנרצחים והנופלים באמצעות שירים שאהבו. הנה דוגמית ממה שנשדר ביום שלישי.
היי, קוראים לי גיל דיקמן מתל אביב. השבוע נפרדנו מכנרת גת, בת 68 מקיבוץ ברי. כנרת נרצחה בידי מחבלי החמאס שחדרו לבית שלה, וחטפו גם את הבת שלה, קרמל גת, ואת קלטה, ירדן רומן גת, שנעדרות עכשיו. כנרת הייתה אישה ומחנכת נפלאה, ואהבה יותר מהכל לשיר ולטייל. כשהיא לא הייתה מטיילת, היא הייתה שרה. ביום ההולדת ה-60 שלה התכנסנו ביחד, כל החברות והחברים שלה, היא הדפיסה רשימה של 50 שירים ודרשה ממני ללמוד את כולם, לנגן אותם בגיטרה בזמן שכולם ישירו. שירים משנות ה-50 וה-60, משנות ילדותה ומשנים אחר כך. בטקס הפרידה ממנה שרנו את השיר "שחקי שחקי, אני מאמין" של שאול צ'רניחובסקי. "שחקי כי באדם מאמין, כי יודני מאמין בך". ואנחנו רוצים להאמין שעדיין אפשר להאמין באדם ובאנשים בשני הצדדים, יהודים, ערבים, שעוד אפשר לחיות במקום הזה ובעולם הזה בשלום, ושעוד אפשר להחזיר את החטופות והחטופים, את קרמל גת ואת ירדן רומן גת שלנו, הביתה בשלום. אני מקדיש את השיר הזה לזכרה, בתקווה שנראה את החטופות והחטופים בבית. אני מאמין.
שחקי שחקי, על החלומות. אז זה גיל דיקמן. שהקדיש את השיר לכנרת גת, וכך לאורך היום כולו, לציון 30 ביום שלישי הקרוב, אנחנו כאן בכאן תרבות, ושאר תחנות הרדיו של כאן ינציחו את הנרצחים והנופלים באמצעות שירים. גם אתם מאזינות ומאזינים, אם איבדתם אדם קרוב ואתם רוצים להנציח אותו בעזרת שיר, לספר מעט עליו, כמו ששמעתם עכשיו את גיל, כל מה שאתם צריכים זה לכתוב לכתוב את המייל sg@strudelkan.org.il sg@strudelkan.org.il ותספרו לנו פשוט לזכר מי אתם רוצים להקדיש את השיר, למה דווקא את השיר הזה, ותשאירו פרטים ויחזרו אליכם. מי שמרכזת את הפרויקט שובר הלב הזה היא נוגה קליין, עורכת בחירה בכאן 88 שנמצאת איתי עכשיו. שלום נוגה.
שלום גואל.
איך את מצליחה בכלל בחדר העריכה לשבת אל מול הקולות והסיפורים האלה?
כן, אני עונה לך חנוכה, כי אפילו אחרי ששמעתי כמה פעמים כבר את גיל,
לא, הוא הרג אותי.
זה פשוט בכל פעם מחדש מעלה את אותן דמעות ואת אותו מחמק. זה מאוד קשה, אבל אנחנו גם, ברור לנו למה אנחנו עושים את זה, וזה כל כך חשוב לנו, בגלל שאנחנו רואים בימים האלה את התמונות עוברות מול העיניים ואת השמות, וזה הולך ומצטבר לצערנו באיזו מין מסה כזו. וכל כך קשה לפעמים למצוא את האנשים שמאחורי השמות האלה והתמונות, ולהבין מי הם היו בחיים שלהם, ולא רק במוות הטרגי.
ומה הם אהבו, ואיזה תרבות הם אהבו, ואיזה כיף היה להם, ואיזה זיכרונות.
ממש ככה, ממש ככה, וכמו שאנחנו יודעים, אחד הכלים הכי יפים להביע אדם ומי הוא היה בחייו, זה דרך השירים שהוא אהב, ודרך העולם שלו המוזיקלי. אז זה מה שאנחנו מזמינים אנשים לעשות ביום שלישי הקרוב, ובאמת בכתובת המייל שציינת, אנחנו מקבלים הרבה פניות ב-sg@strudelkan.org.il, ומזמינים את כל מי שיש לו אדם קרוב שהוא נאלץ להיפרד ממנו.
זה לא חייב להיות בן משפחה, נכון? זה יכולה להיות גם המורה לספרות שלי.
לגמרי, לגמרי. כל מי שפשוט רוצה לחלוק איזה זיכרון, אפילו זיכרון מצחיק מהאדם הזה, שיספר משהו על מי שהוא היה, ויפריד אותנו קצת מהכרונולוגיה הזאת של מוות.
ואנחנו מדברים נכון על תצרף מאוד מאוד רחב, על מניפה רחבה של יצירות מוסיקליות, כן? כי ברשת ג' אתם תשמיעו, בכאן ג' אתם תשמיעו שירים עבריים, בכאן מורשת יצירות אמוניות יותר, אצלנו מין כלל כזה, וב-88 יצירות יותר לועזיות, נכון?
נכון, יש מקום באמת לכולם, כמו ש... החמאס והמוות לא דילגו על אף קבוצה ועל אף טעם. אנחנו פה בשביל כולם ובשביל כל מי שאיבד אדם קרוב.
נוגה קליין, אז כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, sg@strudelkan.org.il, פשוט שלחו כל מה שאתם רק רוצים, כל מי שאתם רוצים להקדיש לו שיר, למה דווקא את השיר הזה, כתבו למייל הזה, ואנחנו בעזרתכם ננציח אותם בעזרת מוסיקה. נוגה קליין, עורכת בחירה בכאן 88, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל.
אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. במהלך השעה הקרובה יהיה איתנו המוסיקאי בן דנציג, שכבר לפני כעשור כתב שיר קמתי והבוקר הוא שחור, לחיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לזכור. לא היה לו מושג כמובן שזאת תהיה נבואה שתגשים עצמה כאשר התעורר, ואבי ודודו יחטפו לעזה, וחיי הבת שלו ינצלו רק בזכות תושייה של אמא שלו. עכשיו הוא מוציא לאור את השיר הזה והוא יהיה איתנו. נדבר גם בשיחת הנפש שלנו, שיחה שאנחנו מקיימים בכל יום מאז פרוץ המלחמה, והיום על כלבים, על הבריאות הנפשית שלהם בעת המלחמה, וגם איך הם עוזרים לנפש שלנו. לאורך כל הזמן הזה, לאורך כל השעה הזו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, שנמצא ממש לצידנו. אתם שמעתם כמובן את ההתראות מאשדוד, אשקלון, יבנה. שימרו על עצמכם מאזינות ומאזינים. אם יהיו דיווחים חדשותיים או אם יהיו התראות והזקות, אנחנו נעדכן אתכם מיד. איתי כאן באולפן, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו כאן גם כן תרבות ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. אנחנו נמשיך כעת בפרק השני שלנו אודות יצירות אומנות היסטוריות שנוצרו בעת ואחרי קרבות ומלחמות. אם אתמול בפרק הראשון עסקנו ביצירות מן העולם, מיוצ'לו דרך גויה ועד פיקאסו, היום נתמקד ביוצרים יהודים לאורך השנים שתיארו זוועות שחוו. מהיצירות האלה ננסה להבין, ללמוד, לנחל חש, מה מתחולל כעת בסטודיואים של האומנים הישראלים וכיצד הם יתארו את מלחמת 7 באוקטובר. מי שנמצאת איתנו היא יוצרת אומנות העכשווית רותי דירקטור לשעבר במוזיאון תל אביב לאומנות. שלום רותי.
שלום.
תודה שאת נמצאת איתנו ביום הקשה הזה כל כך. אתמול היינו באוצ'לו והיינו בגויה והיינו בפיקאסו, והיום אנחנו מדברים על יוצרים יהודים שתיארו את הזוועות שהם חוו.
כן, אמרתי, אתמול שאנחנו מרחיקים עדות, אבל אנחנו לאט לאט מתקרבים. עדיין, וזמנים אחרים, אבל יוצרים יהודים שפעלו ממש תוך כדי מלחמת העולם השנייה, זה תופעה מאוד מעניינת. בחרתי לדבר על שלושה שהם בעיניי מאוד בולטים. אחת זאת שרלוטה סלומון, שהיא אומנית, היא מצאה את מותה באושוויץ בגיל 27, כך שהיא הייתה אומנית צעירה מאוד, ובהיותה בדירת המחבור עם סבא וסבתא שלה בדרום צרפת, היא עצמה נולדה בברלין, למשפחה יהודית, עמידה, מתבוללת, משפחה מאוד תרבותית, ואחרי ליל הבדולח, אבא שלה ואשתו, שהייתה זמרת אופרה, חשבו שיהיה נכון לשלוח אותה לדרום צרפת. אנשים ניסו כל מיני דרכים, רק בדיעבד אפשר היה להבין מה הייתה הדרך הנכונה. שלחו אותה לדרום צרפת, סבא וסבתא שלה היו שם. ושם סבתא שלה התאבדה, ואז הסתבר לה בדיעבד שגם אמא שלה התאבדה, סיפרו לה שהיא מתה ממחלה. בכל אופן היא עברה איזה מין משבר נפשי עמוק, והתחילה לצייר את סיפור חייה. כל זה קרה ב-1941-42 במהלך פחות משנתיים, שהיא בדרום צרפת מספרת את סיפור חייה של הבחורה הצעירה הזאת. זה לא שזה יש סיפור חיים ארוך. וזה סיפור שמתחיל בברלין, נערה שרוצה ללמוד אומנות, שמתאהבת, שאימא שלה מתה, שאבא שלה מתחתן. סיפור שכאילו יכול להיות אוניברסלי והוא לא ספציפי יהודי, אלא שהמציאות כמובן נכנסת פנימה, ורואים את עליית הנאצים, ורואים את ליל הבדולח, והכל מתרכז ב-769 ניירות מצוירים בגואש, בפורמט אורקי. בסגנון, הייתי אומרת, הוא קצת אקספרסיוניסטי, הוא סיפורי מאוד, הוא תיאטרלי, הוא מלווה גם בדפי טקסט. זה ממש כמו מחזה, זה כמו מחזה מוזיקלי בעצם. והיא קוראת לזה חיים, סימן שאלה, או תיאטרון, סימן שאלה. כי בין השאר, סבא שלה, שהיה כנראה דמות די עריצה, והיא מאוד לא אהבה אותו, כשהוא מספר לה שאימא שלה התאבדה, הוא אומר לה גם שיש היסטוריה של נשים מתאבדות במשפחה, והיא לוקחת איזה מין החלטה, האם גם לשים קץ לחייה, החיים בכל מקרה לא נראו מבטיחים באותו שלב, או לעשות משהו משמעותי, והיא בוחרת לעשות את הדבר המשמעותי הזה. היא משאירה את הניירות האלה אצל האישה שאת הבית שלה שכרו שם בדרום צרפת. כמובן זה סיפורים מלאי השתלשלויות לא צפויות, ומתחתנת עם יהודי, הם שניהם נשלחים לאושוויץ, היא בחודש חמישי להריונה, ומוצאים את מותם כנראה באותו יום. ל לימים אבא שלה ואשתו שכן שרדו, הם היו במחבוא באמסטרדם, מגיעים לווילה הזאת בדרום צרפת ומוצאים שלוש קופסאות עם מאות הציורים האלה, די סיפור אנה פרנק כזה. ובאמת אבא שלה מגיע לאמסטרדם בסוף שנות ה-50 לסטדליק מיוזיאום באמסטרדם, שמנהל אותו אדם מופלא בשם וילם סנדברג, שהיה גם מעורב בהקמת מוזיאון ישראל לימים. וילם סנדברג נדהם מההיקף של העבודה, מהאיכות שלה, וגם מהעובדה שזה מין מסמך, זה מסמך היסטורי שמצויר בזמן אמת. והוא מציג את העבודה כבר בתחילת שנות ה-60 באמסטרדם. החל מ-72 כל גוף העבודה הגדול הזה הוא בחסות המוזיאון היהודי באמסטרדם. ופה אני רוצה להגיד, ואפילו הציגו את זה, זה הגיע לבית דיזנגוף בשנות ה-60, אבל אני רוצה להגיד שהעבודות האלה, בגלל הסיפור כמובן, ובגלל שהם היו בחסות של המוזיאון היהודי באמסטרדם, איכשהו העבודה של שרלוטה סלומון קיבלה הילה של ציורי שואה, שמבחינת ההכרה שלה בעולם האמנות זה לא היה לטובתה. ולקח הרבה שנים עד שהיא
יצאה מהמסגרת הזו, מהקטלוג הזה. ובכל זאת את בוחרת בשיחה שלנו לפתוח בה, למה דווקא בה? מה אנחנו יכולים ללמוד מגוף העבודה הזה?
שזה ציורים אוניברסליים שהיו יכולים להיות מצוירים בכל מקום, בכל עת. הם עבודות של ציירת צעירה מוכשרת מאוד, שהיא לוקחת את חומרי הגלם של החיים שלה והופכת אותם למשהו ש... כל אחד יכול להזדהות בו, איתו, ללא קשר לספציפיות של הזמן ומהמקום בהם הם צוירו. וכמובן, אבל בכל זאת, ידיעת הסוף המר, והעובדה שהחיים של הבחורה הצעירה והמוכשרת הזאת נקטעו, מרחפים מעל, ברור, רק אפשר לדמיין מה היא הייתה עושה.
מה היה קורה עם? ממנה לאן אנחנו עוברים?
בואו נחשוב על, נדבר על ברונו שולץ, שאנחנו מכירים אותו, זו דמות מאוד מוכרת, ואנחנו מכירים אותו בייחוד כסופר, והוא נחשב כסופר פולני מאוד מוערך, שבשנות ה-30 פרסם שני קופצי סיפורים שתורגמו גם לעברית, חנויות הקינמון ובית המרפא בסימן שעון החול. שכל הסיפורים שלו מסופרים על דרוהוביץ', העיר שבה הוא גר, שהייתה עיר שהייתה מרכז גדול של יהודים, אבל הוא גם היה אומן, הוא היה צייר, למעשה זאת הייתה התשוקה הראשונה שלו, אומנות. הוא למד אומנות, הוא למד אומנות בגרמניה, והאומנות גם הצילה אותו לפחות לפרק זמן מסוים, כשהוא היה בגטו בדרוהוביץ'.
שם הוא גם נרצח, נכון, אם אני זוכר, נכון.
כן. הקצין האס-אס, הסדיסט שניהל שם את הגטו, הכיר אותו, העריך אותו כצייר, וביקש ממנו שיעשה לו עבודות ציור. אז במשך איזושהי תקופה הוא בעצם הציל את חייו על ידי זה שהוא צייר. הוא צייר ציורי קיר בקזינו של העיר, בבית ספר לרכיבה של העיר, ואז הקצין ביקש ממנו שהוא יצייר ציורי קיר בחדר הילדים של הילדים שלו בווילה שבה הוא גר. וכך ברונו שולץ מצא את עצמו מציל את חייו על ידי ציור של אגדות ילדים בחדר ילדים של קצין האס-אס. לא יכול להיות אבסורד גדול מזה. והוא צייר אגדות ילדים, את שלגיה, את סינדרלה, על הקירות, בפרסקו, ממש בטכניקה של פרסקו על הקירות.
רק נגיד, נשים כוכבית, אם הסיפור הזה נשמע למאזינות והמאזינים שלנו מוכר, כנראה שקראתם את עין ערך אהבה של דוד גרוסמן.
נכון, עין ערך אהבה, וכן, גם אמיר גולדפרוינד השתמש בסיפורים שלו, הוא דמות מאוד מוערכת ומוכרת, ואחר כך הוא מצא את מותו באופן הכי היום ומבעית, הוא הלך ברחוב וקצין... אס-אס אחר ירה בו, לימים הוא אמר לקצין שנתן לו את חסותו, הוא אמר, אתה הרגת את היהודי שלי, אני הרגתי את היהודי שלך. משפט שהפך מצוטט רבות מאז. בכל אופן, הציורים האלה בווילה, היה נדמה שהם נעלמו, עד שבתחילת שנות ה-2000 הם התגלו, כי המקום הזה, הווילה הזאת, שהבית ששימש את קצין ה-SS, גרו בו זוג אוקראיני, היום דרוהוביץ זה באוקראינה, גר שם זוג אוקראיני זקן. ו...
שמה, כיסו את זה בטפט?
כיסו את זה בגבס. ובן אדם שעשה סרט על ברונו שולץ הגיע לשם, ובמסגרת התחקיר שלו הוא פשוט מצא את שיירים של הציורים האלה. אז רואים ציורים, ציורי קיר, פרסקו, מצוירים בצבעים נחמדים, רואים קרקרה, רואים את שלגיה, זה פשוט קשה לדמיין הפער בין האגדות הילדים לבין המציאות שבתוכה הציורים האלה צוירו, וברונו שולץ גם שתל באופן ארמומי בין הדמויות, רואים, יש דיוקן עצמי שלו, ויש דיוקן של אבא שלו, זאת אומרת, מתחת לעיניו של קצין ה-SS הוא מצייר בעצם איזה מין יד למשפחות היהודיות שכרגע נמצאות בגטו. והציורים האלה בדרך שזה סיפור בפני עצמו, בדרך ולא דרך הגיעו, מצאו את דרכם ליד ושם, ואז האוקראינים כעסו, כי הם אמרו מה זה, זה מורשת שלנו, כן. והגיעו לאיזשהו הסכם ש... הוחלט שכן, הציורים שייכים לאוקראינה, אבל האוקראינים משאילים אותם ליד ושם, להשאלה ארוכת טווח. בכל אופן, אפשר למצוא את הפרגמנטים האלה של החתיכות הקיר, של אגדות הילדים שצוירו ב-1942, בדרוהוביץ', בתוך המציאות המזעזעת של הגטו.
אבל כמו לגבי שרלוטה, גם הוא מתאר נסיבות אחרות, או שונה מהמציאות שהוא הביט בה בחלון, או שהוא חווה בה בעצמו, וזה בניגוד לנוסנבאום, נכון?
נוסנבאום, פליקס נוסנבאום, למרות שאני אגיד שמה שמשותף לשלושת הציירים האלה, שאף אחד מהם לא גדל מתוך איזה קשר עמוק ליהדות, הם שלושתם היו אומנים שחיו, ראו את עצמם יותר פועלים בסביבה תרבותית, מאשר בסביבה היהודית, אבל המציאות כמובן תפחה על פניהם. אבל כן, פליקס נוסבאום, שהיה גרמני, ומצא, ושוב צייר שזכה להכרה, הוא ישב ברומא כחלק מהאקדמיה של ברלין, השלוחה של האקדמיה של ברלין ברומא, אבל משנות ה-30 הוא בורח יחד עם בת זוגו, שגם הייתה ציירת, אבל פולניה, והם מוצאים מחבו בבריסל, הם חיים רוב הזמן בבריסל, ופעם אחת מגיעים אליהם ולוקחים אותו, והוא מצליח לברוח, אבל הוא נעצר במחנה מעצר סן סיפריאן, שזה היה מחנה מעצר, לא מחנה ריכוז, ומשם הוא מצליח לברוח, והוא מצייר ציורים מזעזעים של החיים.
מאוד.
מאוד מאוד קשים, בוטים, וכמעט תמיד יש גם דיוקן עצמי שלו, הדמות הרזה עם העיניים החומות העצובות שמביטות בנו, הרבה, יש גם דיוקן עצמי מאוד מפורסם שלו, עם הכלי הצהוב, עם תעודת זהות שכתוב עליה יהודי, ושוב זה אדם שלא ראה את עצמו כיהודי, לא זיהה את עצמו כיהודי, אבל הציור, ואז הם מוצאים את עצמם שוב בבריסל, והציור האחרון שלו נקרא ניצחון המוות, שזה באמת ציור, ציור שכבר אפשר להבין שהוא רואה את גורלו, הוא כבר מבין לאן זה הולך. זה, ניצחון המוות זה מצויר בהשראת ציורים שצוירו בימי הביניים, של שלדים שרוקדים על פני קברים. אז גם פה זה ציור גדול.
רוקדים, מנגנים, הם ניצחו פשוט, כן.
כן, והם רוקדים על איי החורבות של הציוויליזציה. כי איי החורבות מורכבים מציורים, מפסלים, מכלי מוזיקה, מכלי מדע, מכלי מדידה. הציוויליזציה נחרבה, והשלדים רוקדים עליה. וזמן קצר אחרי שהוא צייר את הציור, בעקבות הלשנה, הגסטאפו הגיעה לדירה שבו הוא התגורר עם בת זוגו, הפעם לקחו את שניהם, ושניהם מצאו את מותם באושוויץ. תוך זמן קצר. שלושה סיפורים עגומים, אבל הם מראים קודם כל שאנשים יוצרים גם בנסיבות הכי קשות. גם בתנאים הבלתי אפשריים ביותר, שכבר נדמה שאין תקווה, אנשים יוצרים.
ועד כמה רותי, השלישייה שדיברנו אודותיהם, שיצרו ברגעים עצמם, עד כמה הם מייצגים את עולם האומנות בכלל? או שרוב האומנים זקוקים לזמן כדי לאבד את מה שקורה להם?
אני קשה להגיד, קודם כל לגבי מה שקורה עכשיו, בוא נראה. אנחנו כבר יודעים שיש אומנים שיוצרים ציור של זויה צ'רקסקי בהשראת הגרניקה, בטח ראית כבר מתפרסם.
כולם ראו, הציור הזה עשה סיבוב, ציור יפהפה צריך לומר.
הוא הפך להיות איזה מין דימוי איקוני כבר כזה של המלחמה, אני מניחה שאנשים עובדים. שוב, יש אנשים שזקוקים לאיזה, גם לאיזה הפסקה של כמה זמן, של עיכול, של עיבוד, אבל ברור שהדברים יופיעו, ועוד נראה את ההדהודים שלהם בכל מיני צורות.
נודה לך על השיעור היפה הזה, רותי דירקטור. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. קמתי והבוקר הוא שחור, לחיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לזכור את המילים האלה. כתב המוסיקאי בן דנצינג כבר לפני כעשור. עכשיו כמו נבואה איומה שהגשימה את עצמה ומתעורר לבוקר שחור כאשר אביו ודודו נחטפו לעזה. החיים של הבת שלו ניצלו רק בזכות האימא שלו. ודנציג מוציא כעת לאור את השיר ההוא, צבע אדום, קוראים לשיר, אתם שומעים אותו ברקע, והוא נמצא איתנו. שלום בנו.
שלום, שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
תודה לכם שהזמנתם אותי לדבר קצת.
מה נגיד?
תחושות.
מה נגיד, בן?
נגיד שעצוב, נגיד שמפחיד, נגיד שמקווים שהשבועים והשבועיות והחטופים והחטופות יחזרו במהרה לידינו, אמן. כי הסיפורים פשוט קשים מדי, גואל, זה מאוד קשה. להחזיק את התקווה הזאת בלב, אתה יודע, שיהיה טוב, שפוליטיקאים יעשו את העבודה שלהם, במקום לריב אחד עם השני לשם שינוי, אתה יודע. דברים שחושב, אני חושב, אדם פשוט היום, לא אדם, לא, מה שנקרא, במרומי המעלות הסולם.
כן.
אנחנו אנשים פשוטים שאיבדו את הבית שלהם. זה השורה התחתונה של הדברים.
תספר לי על אבא שלך.
אבא שלי הוא איש אשכולות, מדהים. יש דברים שאני לא יכול לספר עליו מפעלת הציבור. והמבין יבין, כל אחד פה מאיתנו הולך לצבא באיזשהו שלב, ובשנים שאבא שלי חי, בוא נגיד, שלא היו חסרות מלחמות, לצערי. אני זוכר את זה גם בתור ילד, אתה יודע, פוגש אותו, והוא חוזר. אבא שלי התחיל את מפעל המשלחות לפולין, ביד ושם. עבד שם עשרות שנים ארוכות, ועשה דברים מאוד מאוד גדולים. גם בישראל וגם בפולין בחינוך. נעשו אליו בפולין סרטים ממש על ציונות, על קיבוץ, שיושב ומסביר, ואתה יודע, אחת העבודות שלו הייתה גם בשדות, הוא היה עובד בשדות. אני ממש לפני, אתה יודע, לפני משהו כמו חודש וחצי, נסעתי איתו לטיול לעזור לו, כי הוא אחרי התקף לב מאוד קשה, בן 75. אז נסעתי איתו לשדות, אתה יודע. ראיתי מה שנקרא את הכפר מאוד מקרוב בלבן של העיניים. עוד אל אבא. גואל, נשמע שלך יותר קשה ממני.
לא, אני בטוח שלך יותר קשה. אני בטוח. אתם מצליחים.
זה לא תחרות עצב, כן? לא נראה לי שמישהו יכול לנצח בה לעולם אחרי מה שהם עשו, אתה יודע.
אתה מצליח לישון, בן?
לא, אני לא מצליח לישון. אני עושה המון המון הליכות, להתמודד עם התקפי חרדה שאני חווה. כבר 26 ימים. זה מאוד עוזר לי, וגם העובדה שאני פה באילת, רחוק רגע למרות שאתמול היה פה טיל, פתאום ב-12 בלילה.
התימנים הגיעו אליכם, כן.
זה היה מאוד מפחיד, האמת שזה עבר לי מעל הראש, זה היה נעים. אבל לעומת מה שהחיילים שלנו עוברים, לעומת מה שאנשים, באמת, אתה יודע, קטונתי. מה עוד אני יכול? אני יכול רק להעיד על עצמי, שאתה יודע, בדרך חברים, שחלק מהם גם היו בצבא וחוו דברים, אז אני יודע היום שהתקפי חרדה, להתמודד איתם זה טוב לעשות ספורט, לנסות לעשות אתה יודע, מדיטציה, נשימות, עניינים, למרות שאני, נגיד, את זה לא מצליח לעשות, כי פשוט כל נשימה שאני מכניס ללב, אני חושב על מישהו, אתה יודע. בקיבוץ נירות זה... המספרים הם, אתה יודע, הם איומים. אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אגיד אותם, או פחות רוצה שאני אגיד אותם.
אני רוצה שתגיד כל מה שנכון לך, בן.
תראה, אנחנו היינו קהילה, אני מדבר בו... עדיין מדובר בחיי אדם, אז זה קצת מוזר להגיד פחות או יותר, אבל בכל זאת. כי צריך לזכור שביום השביעי לאוקטובר זה ערב חג בנירוז, זאת אומרת שיש הרבה רוחים מגיעים. אגב, יש חלק מהם שנמצאים בשבי. עכשיו, על אנשים שבאו לארץ הקודש לבקר את המשפחה שלהם ונמצאים עכשיו בשבי החמאס. סיטואציות פסיכדליות כהנה וכהנה, כן? לא חסר לנו פה. תחזיר אותי רגע לנושא, גואל. סליחה.
תקח אותי לחג הזה. אתה לא היית איתם, נכון?
לא, אני הייתי בתל אביב, נמנמתי בשבת בבוקר. בגלל שאני תושב עוטף לשעבר, אז הזקות בתל אביב זה לא דבר שכזה. אני משחק את הרמבו, אתה יודע? רואות שהבנות שלי מאוד נלחצות. אשתי והאמצעית שלי היו באותו זמן בבית, שהקטנה מתקשרת ואומרת, אבא אמא, תתפללי עלינו, הולכים להרוג אותנו, נכנסים מחבלים ושומעים יריות. יש צרכה של הבת שלי, את הזאת, אתה יודע, מתמיטה דם, ואני קופץ, ואז אני מתקשר לאחי, ואני שומע, אני שומע את הגיהנום מסביב. הוא אפילו לא מצליח לדבר, אתה יודע, אח שלי. וזהו, ואז זה יומיים גואל של פשוט של לחכות לסימן חיים מהאהובי לבך, שבאותו זמן בנירות זה 16 אנשים שאני חושב עליהם. זהו, ושניים לא תלכו את תפילותינו הפרטיות, אתה יודע, כי אני גם מתפלל על כל המורות שלי, המורים שלי, כל הנוף ילדות שלי, חברים שלי שאיבדו הורים, ילדים שאיבדו הורים, הורים שאיבדו ילדים, וכל המצבים שאמרתי עכשיו, זה גם בשבי קורה. זאת אומרת, זה מצבים, פה אנחנו קהילה באמת שבורת לב, ובאמת צריכה את התמיכה הזאת עכשיו, אתה יודע, את החיבוק הזה. ומקבלים, יש פה מתנדבים מדהימים, אתה יודע, הם מגיעים כל הזמן. להגיד לך שזה מה שאני מרגיש, סליחה, כפלי מדינתנו, ארץ הקודש, לא, אבל זה כבר נושא אחר.
ספר לי על הבת שלך.
איזה מהן?
זו שהייתה שם, כן.
היא ילדה מהממת, היא אומנית קטנה, בדיוק כמו אמא שלי, ברוך השם, שהצילה אותה, הגיבורה. אתה יודע, אישה בת 71 שעשתה משהו שהרבה צעירים לא הצליחו לעשות. להתמודד עם המפלצות, אתה יודע, כי הם ירו על הדלת, והכדורים עוברים מצד שני. חלק מהאנשים שנהרגו בנירוז נרצחו, נרצחו בדיוק ככה, שהם ירו על דלת הממד, והם עמדו במקום לא נכון, אתה יודע.
והיא עמדה איפה?
היא עמדה, היא כאילו, מה שנקרא, לא ויתרה להם. הם נלחמו איתה שם, שאתה יודע, הטלפון הגיע בשבע בבוקר, והטלפון הראשון של סימן חיים שהטבה הגיעה לנירות זה היה בארבע אחרי התהריים.
וכל הזמן הזה היא לבד עם הילדה,
לא, הבת אחותי והיא מתחת למיטה, אמא שלי אומרת להם להיות בשקט, לא לדבר. והן מצליחות להיות בשקט, אפילו שיורים והכל. תשמע, זה גיהנום, זה סרט אימה באמת. כן, זה לא, לא, לא בכאילו. באמת, באמת. תודה.
ומה שלום אמא שלך? היא איתך באלת, נכון?
אמא שלי, אני אספר על זה סיפור, ואז אני אספר מה שלומה, בסדר? אז אני עכשיו, אני בעצם פה במשהו כמו 17 ימים כבר, 18, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני חייב לחזור איכשהו לעולם הצלילים. כבר באמת הנשמה הרגישה רחוקה מדי. ומצאתי לי פה איזה מסעדת דגים, שאני מנגן בשביל ארוחה, מה שנקרא. חזרתי 30 שנה אחורה, פעם בתור נער, הייתי עושה, הולך לנגן בלוז באיזה מוכר שם בלאפה שאהב בלוז, בבאר שבע, והוא היה נותן לי פיטה. ועכשיו אני מנגן לארוחה, אז אני אגיד שיצא לי מין ראפ כזה, שאני שר בהופעות האלה, שאני
תן לי,
שר יותר לכיסאות מאשר לאנשים. אתה יודע, אז אני אומר, אבא שלי חוזר הלומי, לא חשוב, אתה יודע, כולם סובלים, ואמא שלי כפרה על העיניים שלה, לא מוותרת על הילדים שלה, אתה יודע, מתי, בן, יובל וליליוש, או אוקיי, ואז אני שר, ואימא שלי, בדלת של הממד, כן, אימא שלי, בדלת של הממד, ולא מבטרת, לביפ, אני לא רוצה להגיד מילים לעפות, אתה יודע, בשידור. אבל זה מאוד קשה, אם אתה שומע אותי שר את זה שם, אז לא כזה פשוט לשמוע. ועוד דבר שאני אומר שם זה, מנסה להגיד ממש את כל ה-80 שמות של נירות, שנמצאים בפנים, ואתה יודע, לקרוא להם דרך המוזיקה. דברים שאולי הרוח תעזור, אבל אתה יודע, בימים כאלה די קשה לי למצוא את האמת, את השמה היתרה הזאת.
למה אתה מחליט בין להוציא את שני השירים האלה עכשיו?
לא, זה ממש, אני בכלל, אתה יודע, באילת עם אמא, שעדיין בדלת של הממד, וחיים שמש, הוא מכיר אותי, ולימדתי את הבת המאממת של המוזיקה פעם, בחטיבה, יש מפעל חיים של 25 שנה שאני מלמד מוזיקה, בהרכבים, כל מיני, וחיים פנה, אני התחלתי לשלוח את השיר הזה, צבע אדום, בקטע של כעס, כאילו של, אתה יודע, לשלוח לחברים שיר שכתבתי לפני 10 שנים, של קמתי אל הבוקר, הוא שחור, החיים שלי רוצה לחזור, להדחיק ולא לסגור, אתה יודע, 4 קירות אותי עוטפים מברזל יצוק עם עשויים מעלה יורים טילים, זאת אומרת, זאת באמת מציאות קיימת במדינת ישראל, פשוט את התושבים של ה-65 קילומטר של העוטף, שדרות אופקים, שכחו. אתה מבין? זאת אומרת, ושמו, סליחה שאני אומר, אבל שמו טנק מפלסטיק, כמו דחליל, אני עושה ג'וגינג בראש השנה, באתי לבקר את אמא שלי, נראה טנק בגודל אמיתי, כן? מפלסטיק, בונה לכפר. באמת, חברים. אני עוד פעם, אני לא רוצה להגיד מילים מפות, אבל יש לי כל כך הרבה בלב, וכל כך הרבה זעם וכעס, גואל, אתה יודע, עלינו, על עצמנו, על ההזנחה הפושעת, אתה יודע. ואגב, זה לא קשור לא לימין, לא לשמאל, לא למרכז ולא לשום דבר. זה קשור לבני אדם, חיי אדם. מה קודם? האם קודם כסף, שררה, שוחד וכו', או קודם בני אדם, חיי ילדים, חיי תינוקות וכו' וכו' וכו'. אתה יודע, אם אבא שלי ניתן את הדם שלו למדינה הזאת, המדינה הזאת צריכה להחזיר, לפחות לנסות להחזיר, להחזיר את החטופים והחטופות הביתה. אני רוצה להגיד לך מה אני חושב צריך לעשות שם, זה בכלל מפחיד. תודה. הלו?
כן,
אנחנו בשידור?
כן.
אוקיי.
אנחנו בשידור, אנחנו לגמרי.
מתנצל, המוח שלי עייף היום, בדרך כלל אני יורד לכל הכיוונים את המסרים שלי. יש לי עוד מסר חשוב אם אתה פשוט נותן לדבר, שזה דבר נדיר במחוזות התקשורת, שאני חושב שההרס הכי גדול בא מהעובדה שהמין הגברי מנהל את האנושות הזאת באורך כל כך הרבה אלפי שנים. וזה לא הוכיח את עצמו. ואני חושב שאימהות, סבתות, נערות וכולי...
סבתא רחל.
סבתא רחל. כן, אני חושב שאם סבתא רחל... ודומותיה, גיבורות ישראל פה, ועוד נשים מדהימות שהן אמהות וכולי. זה מהשיר השני שחיים עזר לי להוציא. אז אני אגיד, בתוך החלומות שלי יש מציאות אחרת. בחרתי מנהיגה אישה שלא עוצרת. לשמור על ילדינו באמת ובתמים. ללא מורה, ללא מסו פנים, כן. אז כמו שאת יודעת, הבית לנהל, תדאגי שהאדמה תפסיק להשתולל. וכמו שאת זוכרת להכיל, להקשיב, לברך. בתוך הורידים והיא יודעת איך, זה. אז אני מרגיש ככה המון המון שנים, ושום דבר לא קורה. וזה עדיין אותם גברים עם השטויות שלהם שרבים אחד עם השני, על חשבון דם של האנשים עכשיו. זה כבר לא על חשבון שטח כזה או אחר, בית כזה או אחר, בית משפט כזה או אחר, זה. עכשיו זה חיי אדם.
עכשיו זה חיי אדם. אישה עכשיו, בן דנציג, אהבה ממני, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
אהבה אליך, אתה מקסים, תודה רבה.
אנחנו כאן, גם כן תרבות ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. נדבר כעת על הנפש, כדרכנו מדי יום מאז פרוץ הלחימה. הבוקר נדבר על בעלי החיים, על ההשפעה שלהם עלינו בעיתות מצוקה, על מצבם שלהם ברגעי לחץ וטראומה, כמו אלה שכולנו חווים, וגם על הרוגע שהם נוסחים בנו כולנו. אליקו פלג הוא כלבן רן מברקן, מפעיל פנסיון לכלבים, כרגע שומר על 4 כלבים של מילואים ניקים, הוא נמצא איתי. שלום אליקו.
בוקר טוב.
למה הם מרגיעים כל כך, אליקו?
התשובה מתחלקת לשני חלקים. כשהחלק הראשון הוא חלק יותר פיזי, טכני, והחלק השני הוא חלק יותר מהותי, רגשי. החלק הראשון, שהוא פשוט יותר, הוא חלק פיזי יותר, ממש כימי, זה אוקסידוצין. הורמון אוקסידוצין מופרש כשאנחנו חווים משהו שהוא חברתי. אנחנו חווים אמפתיה, אנחנו חווים חמלה, אנחנו מחבקים מישהו. רובנו ביום נמנעים מאוד ממגע. אנחנו לוחצים ידיים הכי קרוב, או נותנים חיבוק של 2-3 שניות, וההורמון הזה מופרש ככה בנגיעות קטנות. ועם כלבים יש לנו את האופציה ליצור מגע שהוא גם יותר מתמשך, הוא גם יותר חומל, ובעצם המגע הזה מייצר אצלנו במוח את האוקסיטוצין, וגורם לנו קודם כל להירגע, להוריד את רמות הקורטיזול, שזה ההורמון של הלחץ, לחוש יותר
אבל
אהבה.
אבל אם אני אחבק את הכלב, או אם אני אחבק את בעלי, זה יהיה אותו אפקט נפשי?
כן ולא. האוקסיטוצין יופרש, עם כלבים פה נכנס המישור השני. כלב הוא בעל חיים, ובתור בעל חיים הוא אף פעם לא שופט, הוא אף פעם לא מבקר, הוא אף פעם לא מתעייף ממך.
הוא לא מדבר.
נכון, הוא לא יתחיל לנהל איתך סבירה על מה שקרה. כלב אחרי הטראומה לא יתחיל להגיד לך בוא נפתח את זה, הוא פשוט יהיה איתה.
כן.
זה היתרון הגדול, וגם הוא מאוד מאוד סבלני. כלב יכול לשבת איתך 40 דקות, אף בן אדם לא יכול לחבק אותך 40 דקות ולחכות, מעט. והיתרונות הנוספים בזה שהוא לא שופט בעצם, זה שאנחנו, מעבר לאמפתיה, אנחנו יוצרים גם איזושהי השלכה. זה הצד הרגשי שדיברתי עליו. כשאני אומר השלכה, אני מתכוון לזה שהרגשות שלנו, בין אם זה ילדים, מבוגרים, עוברים דרך הכלב איזשהו תהליך של פירוש. אנחנו מסתכלים על הכלב בזמן הזקה, והוא נורא לחוץ, ואנחנו רוצים לעזור לו. אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו.
אוקיי.
אנחנו חווים את הסטרס שלנו דרך הכלב, במיוחד בילדים שקשה להם לבטא את הרגשות שלהם.
וכשאנחנו מרגיעים אותו, אנחנו מרגיעים את עצמנו.
בדיוק. מאוד קל לילד להסתכל ולהגיד על הכלב שלו, מקס לחוץ, נניח, מקס מפחד מהזקה, מקס לא רוצה שיהיה פיצוץ.
אבל על עצמו יהיה לו קשה יותר להגיד את זה.
מאוד. והדברים שבעצם הוא אומר אותם על הכלב, הוא מתכוון להגיד אותם על עצמו, אבל הוא לא יכול. וכשהוא יושב עם הכלב ואומר לו, מקס יהיה בסדר, מקס זה ייגמר, הוא בעצם אומר לעצמו, יהיה בסדר, זה ייגמר. והוא מרגיש בנוח להגיד את זה.
מה מצבם הם בזמנים האלה?
כלבים שונאים מאוד כל דבר שחורג מהשגרה. אם אתה יכול לשמור על שגרה מבחינת כלב, אותו דבר בדיוק זהה כל יום, מעכשיו עד ליום שהוא מת בו, הוא יהיה מאושר. ומצבים כאלו, אפילו בדברים הכי קטנים, אפילו בזה שכולם נמצאים בבית, והלוז שלנו נראה אחרת, זה כבר מספיק בשביל להלחיץ אותם. בטח כשאנחנו מוסיפים לזה היעדרות של חלק מבני המשפחה, אנחנו מוסיפים לזה את כל הבלגן, את האזעקות, את הרעשים, את הפיצוצים, את הרגשות שלנו שעוברים לכלבים, את כל החרדה והסטרס שאנחנו מסתובבים איתם, הם חווים את זה.
אפשר לדמיין בכלל מה עבר על חיות הבית והכלבים שהיו בעת הטבח הנורא ב-7 באוקטובר?
הם מרוסקים לגמרי. גם בגלל מה שקרה, וגם בגלל מה שקרה אחר כך. האירוע עצמו הוא טראומטי מאוד בפני עצמו. אם זה היה אירוע כזה והוא היה נגמר והחיים הרגילים היו חוזרים לשגרתם, הם היו נשארים עם נזק, אבל אולי עוד איכשהו נזק היה, אני רוצה לקרוא לזה סביר, אבל זה לא, אולי סביל. הנזק היה סביל. בעצם מה שקרה זה שגם הם עברו את הטבח, וגם אחר כך הם נשארו שבוע בשטח, ואחרי זה הם הגיעו לכלבייה שהם לא מכירים, ולחד אותם אדם שהם לא מכירים, והכל נורא מלחיץ, והכל נורא מאיים, והכל משתנה מהשגרה, וזה יוצא נזקים שקשה עד בלתי אפשרי לאחרי זה לטפל בהם, או לשקם אותם.
תן לי עצה טובה אחת.
זאת שאלה מורכבת. העצה הכי טובה שאפשר לתת זה לנסות לשמור על שגרה, גם בשבילם וגם בשבילנו. גם בשעות, גם בתרגולים, ביחס, בכמות הזמן, לנסות לשמור על שגרה.
כי זה מדהים, אתה אמרת למיכל שלנו לפני השידור, שאתה עם הכלבים הפרטיים שלך לא הולך לממד רק כשיש אזעקה, אלא כמה פעמים ביום כדי להפוך את זה ללא משהו נורא, ללא איזה...
הכל חייב להיות שגרתי. אם אני רוצה שכלב שלי לא יפחד מללכת לממד, זה חייב להיות חלק מהלוז שלו. כל בוקר בשעה 10 הולכים לממד, וב-12 הולכים לממד, וב-2 הולכים לממד. ואז אם יש עסקה גם ב-3:30, אז הלכנו לממד. זה לא משהו שהוא חריג, הוא כבר רגיל לזה. ואז בעצם השגרה שלו נשמרת. אני יוצר שגרה שמותאמת לימי מלחמה, ושהוא ירגיש שהכל הגיוני. הוא צריך להרגיש שכל מה שקורה עכשיו זה משהו שהוא בסדר. שום דבר פה לא חריג מדי.
בא לי שתאמץ אותי. אליקו פלג, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-26 של מלחמת 7 באוקטובר. נדבר כעת, מאזינות ומאזינים, אודות בנדקאמפ פריידי. בנדקאמפ הוא אתר לרכישת מוסיקה דיגיטלית ופיזית, אתר פופולרי במיוחד ליוצרים עצמאים, וביום שישי הקרוב הוא יקיים ובכן את בנדקאמפ פריידי, אירוע מחירה שבו 100% מהמחירות חוזרים למוסיקאיות והמוסיקאים. זו דרך מצוינת לעזור לאומנים הישראלים שכעת במיוחד מצבם קשה, במיוחד גם לאלה הפועלים בעוטף. אייל שינדלר נמצא איתנו, שלום אייל.
שלום גואל, מה שלומך?
בסדר.
אתמול הייתה לך כאן שיחה מאוד מרגשת עם המוזיקאי מיכה ביטון, תושב נתיב העשרה, הוא דיבר על הקושי הגדול של המוזיקאים ואנשי התרבות בכלל, בטח אלה מהעוטף, פרט לאובדן העצום שהם כולם חוו, של בני משפחה, של חברים, פרט לזה שהם רבים מהם פליטים עכשיו, הם לא יכולים לשוב לביתם, יש גם את נושא אובדן הפרנסה. והיום רוב המוזיקאים מתפרנסים הופעות, ממפגש עם קהל, והאופציה הזאת כרגע היא לא קיימת, היא נעלמת, אבל יש עוד דרך להתפרנס, כמו שאמרת, אם אתה זוכר פעם, לפני שהיה סטרימינג, לפני שהיה ספוטיפיי, היינו קונים מוזיקה,
בטח.
היינו
רק
משלמים וקונים אלבום, אם זה היה דיסק פיזי.
אפילו נכנסים לחנות.
כן, כן, ממש חנות, אז היום כמובן החנות היא וירטואלית, אבל אתר בנדקאמפ, כמו שציינת, הוא גם היום מוכר מוזיקה ומוכר מרצ'נדייז של אומנים, לפעמים זה דברים פיזיים, דיסקים או תקליטים, ולפעמים זה פשוט קנות קבצים, כן? לקבל בעלות על קבצים, קבציהם פשלוש אוהב לבחירתכם, ורוב המוזיקאים בארץ, בטח מהפחות גדולים, האינדי, נמצאים בבנדקאמפ ומוכרים שם את המוזיקה שלהם, ולפני שאני ממליץ לך על כמה אומנים מהעוטף לשווה לקנות, אז כמו שאמרת, ביום שישי הזה זה בנדקאמפ פריידי, פעם בחודש יש להם יום שישי כזה, והאתר מוותר על העמלה שלו, ולא 100%, אבל כמעט כל הכסף שאתם משלמים מגיע לאומנים, אז הנה דרך לעזור, והנה כמה אומנים מהעוטף ששווה להכיר, כבר שמענו ברקע ונשמע גם עוד קצת את מיכה ביטון, שדיברתי איתו, בבנדקאמפ של מיכה ביטון אפשר למצוא 5 אלבומים שהוא הוציא, החל מההרכב שלו תנרה, הרכב באמצע שנות ה-90, היה אז את ה... זה היה מדהים, זה היה כאילו גל רוק אתני שסחף את המדינה שהגיע מסדרות, וכולנו מכירים את כניסת השכל וטיפקס ושפתיים, וגם תנרה היה אחד הרכבים שהיה שם והיה פעיל. מאז הוציא עוד 4 אלבומי סולו, ביניהם הצד המואר. למרות הכל נדלק עלינו אור. אתמול, עוד אומנית נהדרת, אתמול השמעת כאן קטע ספוקן וורד, אני לא יודע, קורא הלב, אני לא יודע, אין לי מילים לתאר את הקטע של שר ליבן, תושבת תלמי יוסף, זה מדרום לרצועת עזה, קטע עם רשימת כל אלה שהיא כבר לא תפגוש, אז בבנדקאמפ של שר ליבן תוכלו לרכוש את האלבום המצוין שלה, עזה תל אביב מ-2015, ועוד מילים מאלבום בשם לב אגרוף, שיצא לפני שנה, חשוב זה משפחה והאופניים שזרוקים על המדרכה, והדמעות של הנגב המערבי, שוב, טקסטים שלא נכתבו עכשיו, אבל מקבלים פתאום כאלה משמעויות מצמררות, זה עזה, שנראית כמו תל אביב של שר ליבן. עוד אומן מהאזור ששווה להכיר ושווה לקנות את המוזיקה שלו בתלמי אליהו, גר ידידיה בלחסן, שהוא גם אחיו של גבריאל בלחסן, זכרונו לברכה. וגם הבנדקאמפ שלו יש שורת אלבומים יפים, מצמררים, שוברי לב, אבל אני רוצה לספר שלפני כמה חודשים הוא הוציא אלבום יפה בשם חסד, יש בו כמה שירים לא קלים, אבל ברקע אני בחרתי לשמוע דווקא קטע אינסטרומנטלי שסוגר את האלבום, שנקרא חסד. זה ידידיה בלחסן, ולסיום, ביום שישי האחרון הוציא אביב גאג', איש להקת אלג'יר, יליד תלמי אליהו ותושב עין הבשור, הכל מהאזור, אלבום חדש, וזה לא, באמת, אלבום שבדיעבד הוא נראה נבואי, בשם עולם מופלא איפה אתה. על העטיפה שלו רואים את אביו בשדות של עוטף עזה, ליד מערכת התראה של כיפת ברזל, והאלבום מכיל, יש בו שורות כמו קירות דקים מחזיקו מעמד, או הם דוהרים לפה למצוא את בת המקום, או יצאנו לרקוד והיה תוהו ובוהו, כל כך הרבה שורות ש... פשוט השמיעה שלהם עכשיו היא פשוט מצמררת.
והנה אנחנו בוכים ביחד.
כן. ושורות שאולי, השורות האלה נכתבו כנראה על עולם אחר, או שהן אומרות שכנראה היה פה לא טוב גם לפני זה, או שפשוט היה לו איזה חזון שהוא ראה. אז לסיום אני אשאיר אותך עם אביב גדג' ואשאיר חסד מקרי, ואגיד שוב, באתר בנדקמפ ביום שישי, תעשו גם אתם חסד עם המוזיקאים של העוטף.
עורך המשדר שלנו, יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. אהבה ממני, מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי היום ולאורך השבוע כולו. אני אשוב לאוזניים שלכם ביום ראשון בשעה 10 בבוקר. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.